כל חי אונליין 93fm.co.il וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שני, ה' באייר תשע"ז, מסכת בבא בתרא, דף צדיתת, הדף ה-99 של מסכתנו. אתם מאזינים לרדיו כולכם, משדר בתדרים 92.8, 93 ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו, המביאה עליכם מדי בוקר, בסייעתא דשמיא גדולה את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הוא יום השנה והזיכרון לחללי מערכות ישראל, אשר חרפו נפשם ומסרו חייהם על קידוש השם. והצילם את אחיהם בית ישראל כשיצאו ונלחמו לעזרת השם בגיבורים. יזכרם אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי עולם וינקום נקמת דם עבדיו השפוך. אבי היתומים ודיין האלמנות יביא מזור וטירופה לשבר הנורא שהושברו בתיהם של הנופלים. יעמדו הנשמות הקדושות אל מול כיסא הכבוד וימליצו טוב בעד משפחותיהם ובעד כלל ישראל. במהרה בימינו תהיה תחיית המתים ויקיצו וירננו שוכני אפר ותהיה הגאולה שלמה. לעילוי נשמות הגיבורים והקדושים אנחנו לומדים היום הזה את תלמוד תורתנו. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי, ולא אומר על טמא טהור, ולא על טהור טמא, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות, ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. אנחנו פותחים את שיעור דפני היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר עם פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול, ודפינו היומי, ומשיבים על השאלות ששאלנו בסיום השיעור בדף צדיחת, ממסכת בבא בתרא. השאלה הראשונה הייתה, איזה יין חייב להעמיד לו המוכר באומרו מבוסם, ישן, מיושן? התשובה, במבוסם, יין שהתקיים עד העצרת. בישן, משנה שעברה, במיושן, מהשנה הקודמת לשנה שעברה. שאלה שנייה, מה הדין כשאמר לו מבוסם והחמיץ היין קודם הזמן שצריך להתקיים? והתשובה, וקנקנים של הלוקח יכול לומר לו קנקנך גרם, ולרבחי אבר יוסף בכל מקרה יכול לומר לו מזלך גרם, רק שצריך להעמיד לו יין שראוי להתקיים עד העצרת. שאלה שלישית, מניין מוכח שמדובר במשנתנו כשאמר למקפה? והתשובה, משום שמבואר שאם ידוע שאינו מחמיץ הרי זה מקח טעות, ומדוע אינו יכול לומר לו שלא היה לו להשותו. שאלה רביעית, באיזה קנקנים מדובר במשנה, של לוקח או של מוכר, ומדוע? והתשובה, לרבי יוסף ברב חנינה בשל לוקח, אבל בשל מוכר חייב באחריותו שוודאי יינו וכליו של מוכר גרמו. רבי אבר יוסף גם בכליו של מוכר אינו חייב באחריותו, כי הוא אומר לו מזלך גרם. שאלה חמישית, מדוע חילה קטנה וכתב בית חתנות לבנו ובית אלמנות לביתו, ולא כתב בית חתנות לבנו ולביתו? והתשובה, להשמיענו בדרך אגב שאין דרך חתן לגור בבית חמיב. והשאלה האחרונה, דף צדיחת, לתנא קמא במשנתנו, מה צריך להיות גובה בית חתנות וטרקלין? ומה הראיה לכך? והתשובה, כי חצי אורכו וחצי רוחבו, והראיה לכך מבניין ההיכל. אלה הם הוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה על דף צדיחת ממסכת בבא בתרא, הדף אשר למדנו אתמול. וכעת מוריי ורבותיי, ניכר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שני בשבוע, חף לעומר, ה' באייר תשע"ז. עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו הוא לימוד דפינו היומי, הדף ה-99 של מסכת בבא בתרא, דף צדיתת של מסכת בבא בתרא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים מדף צדיחת עמוד ב', בשורה הראשונה מן המשנה, פותחת במילים, המוכר מקום לחברו, וכן המקבל מקום מחברו, לעשות לו בית חתנות לבנו. מן המשנה הזו, בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. המשנה שלפנינו עוסקת באדם המוכר לחברו מקום לבניית בית, או שהתחייב לבנות בעבורו בית, ומבררת המשנה את שיעור גודלם של כמה סוגי בתים. אומרת המשנה בדף צדיחת עמוד ב', המוכר מקום קרקע לחברו על מנת לבנות בו בית חתנות לבנו, והכוונה לחדר שבונה אב בסמוך לביתו לצורך מגורי בנו לאחר נישואיו, או שמחר מקום לחברו כדי לבנות בו בית אלמנות לביתו, וזה חדר שבונה אב למגורי ביתו אם נתאלמנה, וכן אדם המקבל מקום מחברו לעשות לו לבנות עבורו באותו מקום, בית חתנות לבנו ובית אלמנות לביתו, ולכמן הגמרא תבאר מדוע נקטה המשנה שבונה בית חתנות לבנו ובית אלמנות לביתו ולא להפך. אומרת המשנה, בונה הוא לבתים הללו באופן שיהיה רוחבן 400 על 600 אורך, שזהו השיעור הנצרך לבית חתנות או בית אלמנות. אלו הם דברי רבי עקיבא. ובמשנה הזו מצינו שתי גרסאות חלוקות. יש הגורסים, כמו שכתוב לפנינו, המוכר מקום לחברו, וכן המקבל מקום מחברו לעשות לו בית חתנות. ולפי הגרסה הזו, כל הרי שעוסקת באותו עניין של בית חתנות ובית אלמנות, אלא שבתחילה נקטה המשנה באופן שאדם מוכר מקום לחברו, כדי שהלוקח יבנה עליו בית חתנות, ולאחר מכן עוסקת המשנה באדם המקבל על עצמו לבנות לחברו בית חתנות על קרקע השייכת לחברו. והבח בהגעותיו גם מוסיף במפורש, המוכר מקום לחברו לעשות לו בית חתנות, וכן המקבל מחברו לעשות לו בית חתנות. אבל יש הסוברים, וכך זה במשניות שלפנינו, ובירושלמי, ובריף, בראש, ברמב״ם ועוד, שהרי שעוסקת בשני אופנים שונים. והגרסה היא כך, המוכר מקום לחברו לבנות לו בית, וכן המקבל מחברו לבנות לו בית חתנות, ולפי הגרסה הזאת, תחילת המשנה עוסקת באדם המוכר קרקע לחברו לבנות בית רגיל. לאחר מכן עוסקת המשנה בקבלן המקבל על עצמו לבנות בית חתנות על קרקע של הבעלים. אומר התוספות יום טוב, שלפיכך העמידה המשנה מתחילה באדם הקונה קרקע, ולאחר מכן באדם הסוחר פועל לבנות על הקרקע שיש לו את אותו בית, משום שדרך אדם לבנות בית חתנות בסמוך לבית שיש לו כבר, ולפיכך מן הסתם הקרקע שסביב ביתו שייכת לו, ואינו זקוק עכשיו לקנותה, אלא שצריך הוא לפועל שיבנה עליו בית חתנות. לפי הגרסה הזו, מתבהר מדברי המשנה שבית סתם שיעורו כבית חתנות, דהיינו 600 על 4. והדין הזה סותר למתבהר בהמשך דברי המשנה שבית קטן הוא 6 על 8 אמות. המשיכה המשנה ואומרת, רבי ישמעאל אומר, אין די בבית בשיעור כזה שהרי רפת בקר היא זו. זהו השיעור שבונים רפת למגורי בקר ולא בית למגורי אדם. אלא למגורי אדם יש לבנות בית גדול יותר. אבל לא מפרש רבי ישמעאל מהו השיעור בזה. אילו היה דרמה כותב שרבי ישמעאל מפרט והולך את שיטתו בהמשך דברי המשנה ואומר, בית קטן 6 על 8. עכשיו מפרשת המשנה את שיעור גודלם של כמה סוגי בתים נוספים. אומרת המשנה, רוצה לעשות רפת של בקר, בונה חדר שגודלו 400 על 600. דהיינו, אדם שהתחייב לבנות לחברו רפת בקר, עליו לבנות רפת ששיעור גודלה לא יפחת מ-400 על 600, וכן בשאר הדברים המבוארים במשנה. והגמרא לכמן תבאר האם הדין הזה הוא מדברי רבי ישמעאל או מדברי רבי עקיבא. ועוד דין, אומרת המשנה, והרוצה לבנות בית קטן בונה חדר שיש בו 600 על 800. כגון, אדם שאמר לחברו עשה לי בית ולא פירש אם גדול או קטן, ידו של הבונה על העליונה לעשות לו קטן שבבתים דהיינו 6 על 800. אמנם, אינו יכול לעשות לו בית של 4 על 6 כבית חתנות מאחר שלא אמר לו עשה לי בית חתנות אלא בית סתם שהוא גדול מבית חתנות. אומרים התוספות בדיבור המתחיל רבי ישמעאל, שמאחר ונתבהר במשנה ששיעורו של בית קטן הוא 6 על 800, מעתה יש לומר שגם לעניין חלוקת אחים ושותפים הדין הוא כך, שאם רוצים לחלוק בית גדול שאף לאחר חלוקתו יהיה שיעור בית קטן של 6 על 800 לכל אחד מן האחים, חולקים, ואם לא, אם לא יישאר לכל אחד 6 על 800, אין אחד מהם יכול לקוף את חברו לחלוק, אלא עליהם להישאר שותפים. ממשיכה המשנה ואומרת, הרוצה לבנות בית גדול בונה 8 אמות על 10 אמות. וכגון באדם שאמר לחברו עשה לי בית גדול, כי אם הוא אמר לו עשה לי בית ולא פירש איזה, יד הבונה על העליונה לבנות לו בית קטן כמו שנתבהר בדין הקודם. והרוצה, אומרת המשנה, לבנות טרקלין, חדר גדול עשוי למושב השרים, בונה 10 אמות על 10 אמות, מאחר שאינו עשוי לתשמיש דירה אלא למושב שרים. אז אין עושים את אורכו יותר על רוחבו כשאר בתים, אלא מרובע, 10 אמות על 10 אמות. וכותב רבינו יונה שכל שיעורי המשנה אינם בחלל הדירה ואינם כוללים את הכתלים שמשני הצדדים. עוד הוא מוסיף שמה ששנינו לעיל בדף חי עמוד ב' שאין חולקים את הטרקלין עד שיהיה בו השיעור הראוי לכל אחד, היינו שיעור 10 על 10 אמות כמו שמבואר כאן במשנה. עכשיו המשנה מפרשת מהו שיעור הגובה שיש לבנות בבתים הללו. רומו כחצי אורכו וכחצי רוחבו. גובהו של כל אחד מהבתים הללו כפי שיעור מחצית אורכו עם מחצית רוחבו. כגון בית חתנות שאורכו 6 אמות ורוחבו 4, יש לחשב את גובהו כפי שיעור מחצית אורכו, דהיינו 3 אמות. בתוספת מחצית רוחבו, דהיינו 2 אמות, ובסך הכל 5 אמות גובה. וכפי שיעור זה יהיה גובהו של בית קטן 7 אמות, בית גדול 9 אמות, וטרקלין 10 אמות גובה. מסיים את המשנה ואומרת, ראיה לדבר שהגובה הוא כפי מחצית האורך עם מחצית הרוחב, רבן שמעון בן גמליאל אומר, כבניין ההיכל, שאורכו של בניין ההיכל 40 אמה, רוחבו 20 וגובו 30. וזה כפי שיעור מחצית אורכו עם מחצית רוחבו. והגמרא לקמן תבאר מי הוא זה שאמר ראייה לדבר, ומהי כוונת דבריו של רבן שמעון בן גמליאל. וכמובן כוונת המשנה לבית המקדש הראשון, שגובהו 30 אמה. אבל בית שני גובהו היה 40 אמה. שואל התוספות יום טוב, למה לא לומדים מבית שני שיש להגביה את התקרה יותר משיעור מחצית האורך והרוחב? הוא מתרץ שאין לנו להילך אלא אחר המידה הפחותה שמצינו. והתפארת ישראל כותב שמטעם זה כתבה המשנה בלשון ראייה לדבר, שמשמע מכך שאין זה ראייה גמורה, מאחר שאפשר ללמוד מבית שני שהיה גבוה יותר. ואילו הגאון מבילה בחידושיו על המשניות כותב שבבית ראשון היה כותל מפריד בין ההיכל לקודש הקודשים, ולפיכך יש לדון את כל אחד מהם בפני עצמו. נמצא שההיכל אורכו 40 ורוחבו 20, ועל כן גובהו 30, אבל בבית שני שלא היה כותל מפריד ביניהם, יש לדון את הכל כמקום אחד, אורכו 60 ורוחבו 20, ולפיכך היה גובהו 40 כשיעור מחצית אורכו ורוחבו. לא היה המשנה שלנו בדף צדיחת עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. דנה הגמרא בלשון המשנה שאמרה בונה בית חתנות לבנו ובית אלמנות לביתו. בררת הגמרא למה לי למתנה בית חתנות לבנו ובית אלמנות לביתו. מדוע נקטה המשנה דווקא באופן כזה שבונה אדם בית חתנות לבנו ובית אלמנות לביתו? ליתני היה לה לשנות באדם הבונה בית חתנות לבנו ולביתו, ובית אלמנות לבנו ולביתו. ומסביר בספר כוס הישועות שמלשון הגמרא למה לי משמע שכוונתה להקשות, מדוע הוא צריך חתנה להאריך בלשון בזמן שהיה לו לקצר? ועל זה הוא מקשה, הרי לפי ההצעה שהגמרא נותנת בקושייתה, הלשון תהיה ארוכה יותר מן הכתוב במשנה. ולכן הוא כותב שייתכן שכוונת הקושייה היא שהיה למשנה לכתוב בקיצור בית חתנות והרמלות לבנו ולביתו. רק הגמרא העריכה לבאר את דברי המקשה. תרץ את הגמרא מילתא אגב אורחי כמשמלן. התנא חפץ להשמיענו דבר נוסף כבדרך אגב. זה לא דרכא דחתנא למי דרבי חמוה, שאין דרך חתן לדור בבית חמיו כדי שלא יחשדו שאינו מתנהג בצניעות עם חמותו. כמו ששנינו במסכת פסחים דף קוף י"ג עמוד א', הווה זהיר באשתך מחתנה הראשון. ויש מפרשים שם בגמרא את טעם הדבר, משום חשד ערווה, שסתם חמות אוהבת את חתנה, אומר רש"י במסכת קידושין דף י"ב עמוד ב'. ויש מפרשים, משום שגוזלת ממון מבעלה ומביאה לו. ומבואר שם בגמרא ששני הטעמים נכונים. מוסיף הרשב"ם שאיסור זה קיים גם בשאר החתנים ולא רק בראשון, אלא שמן הראשון צריך להיזהר ביותר. ומאחר שדרך החתן לדור בבית אביו לאחר נישואיו, נקט התנא שבונה אדם בית חתנות לבנו בסמוך לביתו. ולפיכך אם נתאלמן הבן, אין אביו זקוק לבנות לו בית אלמנות, אלא דר באותו בית שבנה לו מתחילה. אמנם ביתו אינה דרה לאחר נישואיה בביתו, שהרי אסור לבעלה לדור בסמוך להוריה, אלא דרה עם בעלה בבית חמיה, ועל כן מתחילה, אינו זקוק לבנות לבית חתנות סמוך לביתו. אבל אם נתאלמנה, חוזרת היא לביתו ומוטל עליו לבנות לה בית אלמנות. ומניין שאין דרך חתן לדור בבית חמיו, אומרת הגמרא כדכתיב בספר בן סירה. את ספר בן סירה חיבר יהושע בן סירה שחי בתקופתו של שמעון הצדיק, ויש בו משלים ואמרות כאין ספר משלי. ומצינו במסכת סנהדרין דף קוף עמוד ב' מחלוקת בין החכמים, האם הוא נכלל בספרים החיצוניים האסורים בקריאה או לא. דעת רב יוספי שגם ספר זה הוא בכלל ספרים חיצוניים ואסור לקרוא בו. מכל מקום מותר לדרוש את הדברים הטובים שבו. כותב רש"י שם, שטעם האיסור הוא משום שיש בו דברי הווי ובא לידי ביטול תורה. כי אין זה כותב הראש שם, שיש בו דברים של הבל שאין צורך בהם. הריטב"א אצלנו בסוגיה כותב שלא אסרו חכמים לקרוא בספר בן סירה אלא בקבוע. אבל ראוי להגות בו לעיתים כדי ללמוד ממנו חוכמה ומוסר. ונאמר בתלמוד הירושלמי במסכת סנהדרין שיש חילוק בין ספר בן סירה לשאר ספרים שבהם מותר לקרוא להיגיון באלמה. משמע מדבריו שבספר בן סירה אסור לקרוא כלל. ובספר באר שבע במסכת סנהדרין תמה על זה מאוד, שהרי הגמרא מביאה פעמים רבות את דברי ספר בן סירה. ובהכרח צריך לומר שמותר ללמוד בדברים הטובים שבו, כמאמר רב יוסף, וכן שמותר ללמוד בו באקראי כדברי הריטב"א. אם כן, מניין שאין החתן ידור בבית חמיו, כדכתיב בספר בן סירה, אומרת אצלנו הגמרא בדף צדיחת עמוד ב', הכל שקלתי בחף מוזניים ולא מצאתי דבר קל, דבר גרוע יותר, מסובין, פסולת החיטה. ואין הכוונה בדווקא לסובין אלא לדבר גרוע, ולכן נקט סובין ולא נוצא שהיא קלה ביותר משום שהסובין היא פסולת. אילו הריטב"א כותב שיש דברים קלים או גרועים יותר מן הסובין, הטעם שנקט אותו בדווקא משום שהוא מאכל חזירים. אם כן נאמר בספר בן סירה, הכל שקלתי בכף מוזניים ולא מצאתי דבר קל, דבר גרוע יותר מסובין, וקל מסובין אמנם ישנו דבר הגרוע יותר, והוא חתן הדר בבית חמיו, וישנו דבר שהוא קל, שהוא גרוע יותר מחתן הגר בבית חמיב, והוא אורח שמכניס אורח אחר לבית מארחיו. ישנו דבר שהוא קל יותר מאורח המכניס אורח, והוא אדם המיישיב דבר לשואלו בטרם ישמע. קודם שיבין את השאלה, שנאמר בספר משלי פרק חי, פסוק ג', מיישיב דבר בטרם ישמע, איוולת היא לו וכלימה. איוולת זו גסות הרוח שמחזיק את עצמו ליודע, וכלימה היינו לבסוף שנמצא שאינו משיב כהוגן. כך מסביר הריטב"א. וכותב המהרש"א בביאור הממרה הזו של ספר בן סירא, קל מסובין הכוונה בזה ללווה הפורע את חובו למלווה על ידי נתינת סובין תחת המעות שהוא חייב לו. כמו ששנינו לאל בדף צדי ב' עמוד ב', שיש הסוברים שרשאי אדם לפרוע לבעל חובו סובין, גם אם יש לו מעות לפרוע. ועל כך אמר שזוהי מידה קלה וגרועה ביותר שמישיב רעה תחת טובה לאדם שילווהו ממון. ועוד הוא הוסיף שישנה מידה רעה מזו, והיא מידת חתן הדר בבית חמיב, שמורה יותר לעצמו לגזול את ממון חמיב באומרו שבעבורו נתברך בית חמיב. ישנה מידה רעה מזו, והיא אורח המכניס אורח. הסובר שלא די שבעבורו מתברך בית המארח, אלא גם בעבור האורח שהוא מכניס יתברך הבית, ובזה מורה הוא יותר לעצמו. וגרוע מהם, אדם שמישיב בטרם ישמע, אשר הראה לו פעם אחת שכיוון אל האמת, ומעטה הוא בטוח בעצמו שיכול לענות תמיד מבלי להתבונן בשאלה. ועל כך מביא הכתוב שיש בזה איוולת על הפעם הראשונה שישיב בלי לשמוע, למרות שכיוון אל האמת. וכלימה בפעמים הבאות, שוודאי לא ישיב בהם כהוגן, ויהיה לו כלימה על כך. ובספר תורת חיים כתב לבאר את הממרה הזו באופן אחר, שכל הדברים הנזכרים בה עוסקים בעניינים הנראים טובים מסברה, ובאמת הם גרועים. הסובין נראה כדבר טוב מאחר שבא מן החיטה, ובאמת זה פסולת. הדר בבית חמיב נראה כדבר טוב, ובאמת יש בזה חשש, משום חשד וגזל. אורח המכניס אורח נראה כדבר טוב, מאחר שהמערה חפץ באורחים, ובאמת הוא דבר גרוע. המישיב בטרם ישמע, נראה כחפץ לעזור את השואל ומיד, ובאמת הוא גרוע מאוד. חוזרים אל הגמרא שאומרת שנינו במשנה, רבי ישמעאל אומר, רפת בקר איזו, הרוצה לעשות רפת בקר בונה 400/6. בררת הגמרא רפת בקר מן קטני לה, מי הוא ששנה במשנה שרפת בקר שיעורה 400/6 אמות אורך, האם רבי ישמעאל או רבי עקיבא? בררת הגמרא שיש מחלוקת בעניין הזה, איכא דאמר רבי ישמעאל קטני לה, יש הסובר שרבי ישמעאל שנה זאת, ואיכא דאמר רבי עקיבא קטני לה, ויש הסובר שרבי עקיבא הוא ששנה את הדין הזה. ועכשיו מבארת הגמרא את סברות שני הצדדים. איכא דאמר רבי עקיבא קטני לה, יש הסובר שרבי עקיבא שנה את הדין הזה. ואחי כאמר, כך כוונתו לומר לרבי ישמעאל, מה שטוען אתה שלא ייתכן ששיעורו של בית חתנות הוא 4/6, מאחר שזהו שיעורה של רפת בקר, אין אני מסכים ממך בזה. אלא אף על פי שכשיעורה של רפת בקר היא, מכל מקום אין בכך סתירה לומר שכך הוא שיעורו של בית חתנות. מפני שישנם פעמים שאדם עושה דירתו כשיעור של רפת בקר. נמצא לשיטה זו שרבי ישמעאל ורבי עקיבא סוברים שניהם ששיעורה של רפת בקר הוא 400/6 אמות, אלא שנחלקו בשיעורו של בית חתנות ואלמנות. רבי ישמעאל סובר שלא ייתכן לומר שיש שיעורו כרפת בקר, ולפיכך ודאי גדול הוא יותר, אלא שרבי ישמעאל לא פירש מהו השיעור בזה, ולא רבי עקיבא סובר ששיעורו הוא כשיעור רפת בקר, דהיינו 400/6 אמות. איכא דאמר רבי ישמעאל קטני לה, יש הסובר שרבי ישמעאל שנה את הדין הזה, ואחי כאמר, וכך הוא אמר. לא ייתכן לומר ששיעורו של בית חתנות הוא 400/6 אמות, מאחר שזהו שיעורה של רפת בקר. שהרי אדם הרוצה לעשות רפת בקר עושה 400/6 אמות, ואם כן, בהכרח צריך לומר שבית חתנות גדול הוא יותר. אמנם דעת רבי עקיבא היא, ששיעורה של רפת בקר אינו 4/6, אלא פחות מזה. ולפיכך אין מן הנמנע ששיעורו של בית חתנות ואלמנות הוא 400/6 אמות. נמצא לפי השיטה הזו, שבין לרבי ישמעאל ובין לרבי עקיבא, שיעורו של בית חתנות גדול משיעורה של רפת בקר. אלא שנחלקו בשיעור גודלו של בית חתנות ובשיעור גודלה של רפת בקר. לדברי רבי ישמעאל, שיעורה של רפת בקר, 400/6 אמות. שיעורו של בית חתנות גדול יותר, אלא שלא פירש את גודלו. ולדברי רבי עקיבא, שיעורו של בית חתנות הוא 400/6 אמות, ושיעורה של רפת בקר הוא פחות מזה, אלא שלא פירש כמה. שואלים הראשונים, דברי המשנה סותרים לכאורה זו לזו. ברישה של המשנה נאמר שאדם האומר לחברו לבנות עבורו בית, בונה 400/6 אמות, ואילו בסייף המבואר, שיעורו של בית קטן זה 600/8. אז הרשב"א מסביר שהרישה כולה עוסקת באדם הבונה בית חתנות ואלמנות, ולכן הוא מפרש שיש חילוק יסודי בין הרישה לסייפה. מאחר שהסייפה עוסקת באדם החפץ לבנות בית סתם ולא בית חתנות, ובית סתם גדול הוא מבית חתנות, מאחר שבית חתנות אינו אלא חדר נוסף הסמוך לבית ההורים, והדר בו משתמש גם בבית הוריו, לכן די לו בחדר קטן. לפיכך הדין הוא שאם אומר אדם לחברו במפורש לבנות לו בית חתנות, די לו ב-400/6. אבל אם אמר לו לבנות בית סתם, אף שיד הבונה על העליונה לבנות לו בית קטן בלבד, מכל מקום אינו יכול לפחות משש אמות על שמונה אמות, שהוא שיעור המועט ביותר לבית רגיל. הרי מגעש מסביר שהרי שהיא כשיטת רבי עקיבא הסובר שבין בית קטן ובין בית חתנות שיעורם 400 על 600. הסיפה של המשנה היא כרבי ישמעאל המצריך בשניהם 600 על 800. ולמרות שיש מחלוקת המוראים בגמרה אם הסיפה היא כרבי עקיבא או כרבי ישמעאל, זה דווקא לגבי הפסקה של הרוצה לעשות רפת בקר. אבל המשך הסיפה בית קטן 6 על 8, לדעת הכל זה רבי ישמעאל ולא רבי עקיבא. חוזרים אל הגמרה. אומרת הגמרה שנינו במשנה רומו, הגובה של אותו בית, כחצי אורכו וכחצי רוחבו. ראיה לדבר, רבן שמעון בן גמליאל אומר כבניין ההיכל. מבררת הגמרא ראיה לדבר מן קטני לה, מי הוא ששנה במשנה את המילים ראיה לדבר? כי אם הייתה המשנה כותבת, רבן שמעון בן גמליאל אומר ראיה לדבר כבניין ההיכל, היה הדבר פשוט שרבן שמעון בן גמליאל אמר את המילים הללו. אבל עכשיו שהמילים ראיה לדבר נכתבו קודם שנכתב רבן שמעון בן גמליאל אומר, יש מקום להסתפק מי הוא האומר. האם זהו מדברי רבן שמעון בן גמליאל, מאחר שהוא מסיים את הדברים, או שתנקמה הוא זה שאמר את המילים ראיה לדבר, ורבן שמעון בן גמליאל בא ובכוונתו לחלוק בזה, ובפרט שרבן שמעון בן גמליאל נקט בדבריו כבניין היכל ולא מבניין היכל. משמע, שאין כוונתו להביא ראיה מבניין היכל, אלא להקשות על תנקמה הסובר שדין כל בית כבניין היכל. מבארת הגמרא שיש מחלוקת בעניין הזה. איקא דאמר יש הסובר שרבן שמעון בן גמליאל קטני לה, הוא זה ששנה את המילים ראיה לדבר, ואחי כאמר, וכך כוונתו לומר, ראיה לדבר זה שגובהו של בית הוא כחצי אורכו וחצי רוחבו מנעין? אמר רבן שמעון בן גמליאל, הכל כבניין היכל. יש ללמוד את העניין הזה מבניין היכל שהיה רומו כחצי אורכו וחצי רוחבו. ואיקא דאמר ויש הסובר, תנקמה קטני לה. תנקמה שנה את המילים ראיה לדבר. דהיינו, לאחר שאמר תנקמה שגובהו של בית הוא כחצי אורכו וחצי רוחבו, הוא הוסיף שיש ראיה לדבר ועדיין לא פירש מהי הראיה. ורבן שמעון בן גמליאל הפסיק את דבריו של תנקמה והתמוה כמתמה, והוא הקשה עליו. ואחיקה אמר לי, כך אומר רבן שמעון בן גמליאל לתנקמה. ראיה מניין? מאיכן כוונתך להביא ראיה? ודאי מבניין ההיכל. ואם כן, אין זו ראיה כלל. עתו כולי אלמה כבניין ההיכל עבדה? האם כל בניין יש לבנותו כפי בניין ההיכל שהיה גדול ומפואר ביותר? ודאי אין הדבר כך. ומאחר שההיכל היה גובהו כחצי אורכו וחצי רוחבו, אין צריך לעשות כן בשאר בתים. ומביאה הגמרא שיטה נוספת בשיעור גובעם של בתים, תניא נאמר בברייתא החירים אומרים, ובמסכת אוריות דף י"ג עמוד ב' מבואר, שמשום מעשה שהיה קראו לרבי מאיר בשם אחרים, ולא אמרו את שמועותיו בשמו. תוספות במסכת סוטה דף י"ב עמוד א', דיבור המתחיל אחרים, כותבים, שיש הסוברים שרק מה שאמר רבי מאיר בשם רבו אחר, הלא הוא אלישע בן אבויה, נקרא בשם אחרים. אבל התוספות דוחים את הסברה הזו. אם כן אומרת הגמרא, אחרים אומרים רומו של בית כקורותיו, דהיינו, כשיעור אורך הקורות העומדות לרוחבו של הבית ומחזיקות את התקרה. דהיינו ששיעור גובהו של בית הוא כשיעור רוחבו. שואלת הגמרא ולימה רומו כרוחבו, שיאמר התנא במפורש ששיעור גובהו של בית כשיעור רוחבו, מדוע נקט בלשון כקורותיו? מתרצת הגמרא בשני אופנים. איבא את תימא ביתא מעילאי רווח, אם תרצה לומר ניתן ליישב שלפיכך לא נקט התנא רומו כרוחבו, משום שקירות בתיהם היו רחבים מלמטה וצרים מלמעלה, והיו עושים כן כדי שיתקיים הבניין שנים רבות, ונמצא שהבית היה רחב סמוך לתקרתו יותר משיעור רוחבו סמוך לקרקע, ולכן נקט התנא כקורותיו כדי לומר שיש לעשות את גובהו של הבית כשיעור רוחב הבית סמוך לתקרתו, ולא די שיעשה כשיעור רוחבו למטה. ובית אימא משום דאיקה בקווי, אם תרצה לומר ניתן ליישב באופן אחר, לפיכך לא נקט התנא רומו כרוחבו, משום שהקורות התומכות את התקרה היו נכנסות בקירות שמשני צידי הבית לאורכו, והיו מונחות בכעין חלונות שבתוך הקירות, ונמצא ששיעור הקורות היה רחב משיעור החלל של רוחב הבית. ולפיכך השמיענו הטענה שיש לעשות את גובהו של הבית בשיעור זה, ולא די שיעשה כשיעור רוחב הבית מבפנים. מבררת הגמרא את שיעור גובהו של קודש הקודשים. רבי חנינא נפק לקריית, היצא לעיירות, רמו ליה קריא הדדי, קשו לו בני העיירות, שני מקראות הסותרים זה את זה. במקרא אחד כתיב, ספר מלכים א' פרק ו' פסוק ב', והבית אשר בנה המלך שלמה להשם 60 אמה אורכו ו-20 רוחבו ו-30 אמה קומתו. דהיינו, ששיעור אורכו של ההיכל מן הפתח במזרח ועד סוף קודש הקודשים במערב, 60 אמה, מתוכם 40 אמה משמשים להיכל ו-20 לקודש הקודשים. רוחב הבית 20 אמה וגובהו 30 אמה. נמצא שההיכל היה אורכו 40, רוחבו 20 וגובהו 30. קודש הקודשים אורכו 20, רוחבו 20 וגובהו 30. וכתיב, נאמר שם בספר מלכים א', פרק ו' פסוק ח', בפסוק המתאר את מידותיו של קודש הקודשים, ולפני הדביר 20 אמה אורך ו-20 אמה רוחב ו-20 אמה קומתו. דהיינו שקודש הקודשים היה אורכו 20, רוחבו 20 וגובהו 20. נמצא שיש סתירה בין המקראות האם גובהו של קודש הקודשים 20 אמה או 30 אמה. אמר לו, ישיב להם רבי חנינה, אין זו סתירה, אלא אכן גובהו של קודש הקודשים 30 אמה, כי ככה שיב משפת קרובים ולמעלה. מה שנאמר בכתוב שאין גובהו אלא 20 אמה, היינו מראשי הקרובים ועד התקרה, שהקרובים שעשה שלמה היו עומדים על הקרקע ולא על הכפורת. היה גובהם 10 אמות, ונמצא שמראשי הקרובים והתקרת בית קודש הקודשים, היה גובה של 20 אמה. שואלת הגמרא, מהי כמה שמלן? כלומר, מדוע מנה כתוב את גובהו של קודש הקודשים מראשי הקרובים ולמעלה 20 אמה, ולא מנה את גובהו 30 אמה מן הקרקע? משיבה הגמרא, כמה שמלן? כוונת הכתוב להשמיענו דבר זה, שעשר האמות שהיו למטה מראשי הקרובים, דהיינו עשר האמות התחתונות של בית קודש הקודשים, היו כ-20 האמות הנותרות שמלמעלה מראשי הקרובים. מה 20 האמות שלמעלה מראשי הקרובים אין משמש כלום, אלא לשכינה? כמאמר הכתוב בספר שמות פרק חפי פסוק חב ב' ודיברתי איתך מעל הכפורת מבין שני הקרובים, שהרי לא היה מונח דבר בחלל 20 האמות העליונות של קודש הקודשים, אף 10 האמות שלמטה מראשי הקרובים אין משמש כלום, שאף שהיו עומדים בהם אהרון והקרובים, מכל מקום לא היו תופסים שם מקום, אלא בנס היו עומדים. ואף שכנפי הקרובים כן תפסו מקום בחלל בית קודש הקודשים, ורק גופם לא תפס מקום, כמו שתבהר הגמרא לקמן, מכל מקום אין זה סותר למבואר כאן, שהרי ניתן היה למדוד רוחב 20 אמה ריקניות בין מעל כנפי הקרובים ובין מתחתיהן. המקרא הזה, אומרת הגמרא, מסייע לה לרבי לוי. דאמר רבי לוי ויתימה, ויש אומרים שממרה זו אמרה רבי יוחנן, דבר זה מסורת בידינו מאבותינו. מקום ארון וקרובים אינו מן המידה, אינם ממעטים ממידת חלל בית קודש הקודשים, אלא בנס היו עומדים. וטעם הדבר שהיו עומדים בנס, מאחר ששם שרויה השכינה, ונמצא שאינו דבר גשמי אלא רוחני, וכל דבר שאינו גשמי אינו תופס מקום, שהרי מלוא כל הארץ כבודו. כך אומר המהרש"א, והבן יהוידע כותב שהארון שבו הייתה התורה מונחת לא תפס מקום, כדי לרמז שכל ההוצאות שעשה ויעשה אדם לצורך תלמוד תורה אינו ממעט מן הקצבה שקצבו לו מן השמיים בראש השנה. כמאמר חכמים במסכת ביצה דף ט"ז עמוד א', כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד יום הכיפורים, חוץ מהוצאת שבתות והוצאת יום טוב והוצאת בניו לתלמוד תורה, שאם פחת פוחתים לו, ואם הוסיף מוסיפים לו. אומרת הגמרא, תניא נמי אחי, ואכן שנינו כך בברייתא, אהרון שעשה משה כשהעמידו בבית המקדש שבנה שלמה בקודש הקודשים שהיה 20 על 20 אמה, יש לו רווח 10 אמות לכל רוח ורוח, נותר רווח של 10 אמות לימינו ולשמאלו, אבל מלפניו היה רווח של 20 אמה עד היכל, שהרי היה עומד בכותל מערבי. דהיינו שהיה חלל 20 אמה חוץ מן הארון, ומאחר שכל רוחבו של קודש הקודשים לא היה אלא 20 אמה, נמצא שהארון לא תפס מאומה מחלל בית קודש הקודשים, אלא בנס היה עומד. רש"י במסכת מגילה דף יוד עמוד ב' מפרש את דברי הגמרא כפשוטה, שהיה ארון עומד באמצע של בית קודש הקודשים, והיה רווח 10 אמות ממנו לכל רוח. ודעה שלישית בדבר, זה דעת תוספות לאלף דף כ"ה עמוד א', דיבור המתחיל הוא צבא, שכותבים שהארון היה עומד במזרח בית קודשי הקודשים. ולשיטתם צריך לומר כביור הרשב"ם כאן, שאין הכוונה לכל רוח ממש, אלא רק לימין ולשמאל. והחתם סופר כותב בדעת הרת תוספות, שאין כוונתם להחליט הדבר שהיה ארון עומד בצד מזרח, אלא שייתכן לומר כך. והחתם סופר מעריך לבאר את המחלוקת בזה, ולתלותה במחלוקת התנאים שם בגמרא, אם שכינה במערב או שכינה בכל מקום. ויהיה הגמרא ראיה שגופם של הקרובים לא תפסו מקום, אלא בנס היו עומדים. אמר רביני, אמר שמואל, אמר רביני בשמו של שמואל, גופם של הקרובים שעשה שלמה, בנס הם עומדים. שנאמר בספר מלכים א' פרק ו' פסוק כ"ד, במקרא מתאר את הקרובים שעשה שלמה, וחמש אמות כנף הקרוב האחת, וחמש אמות כנף הקרוב השנית, 10 אמות מקצות כנפיו ועד קצות כנפיו. דהיינו, שאורך כל כנף של הקרוב הייתה 5 אמות, ונמצא שאורך שתי הכנפיים יחדיו 10 אמות. אי אפשר לומר שאורך שתי הכנפיים יחדיו היו 5 אמות בלבד, וכוונת הכתוב באומרו וחמש אמות כנף הקרוב השנית לכנפי הקרוב השני, שהרי הכתוב ממשיך לאחר מכן ו10 באמה הקרוב השני, בהכרח שאורך כל כנף היה 5 אמות, ונמצא שאורך שתי הכנפיים של קרוב אחד הוא 10 אמות, ואורך כנפי שני הקרובים 20 אמה. לאחר מכן מתואר בפסוקים שהיו כנפי הקרובים ממלאות את כל חלל בית קודשי הקודשים. היו נוגעות מצד אחד בקיר הבית, ומצד שני היו נוגעות זו בכנף זו. מעתה יש להקשות, אומרת הגמרא, גופה יהיו, איך אבו קיימה, איכן עמד גופם של הקירובים? הרי מאחר ואורך כל כנף הוא 5 אמות, ואורך שתי הכנפיים של קרוב אחד הוא 10 אמות, נמצא שאורך כנפי שני הקירובים 20 אמות, שזהו שיעור רוחבו של בית קודשי הקודשים. ואם כן לא נותר מקום עבור גופם של הקירובים שעמד בין כנפיהם, אלא שמה מינה בהכרח יש ללמוד מכך, שגופי הקירובים בנס אין עומדין, שלא היו תופסים מקום בחלל בית קודשי הקודשים. לכאורה היה נראה בפשיטות, שהוכחתו של שמואלי מכך, שאורך כל כנף היה 5 אמות, ואורך שתי הכנפיים יחדיו 10 אמות, ואם כן בהכרח, שהגוף שביניהם לא תופס מקום. אבל כותב הרשב"ם שאי אפשר לפרש כן, מאחר שמדברי הגמרא לכמן מוכח שאין זו כוונת דבריו, ובהכרח צריך לומר שהיה ניתן ליישב את דברי הכתוב כך, שאם תיטול את שתי הכנפיים ותחברם יחד, יש שיעור אורכם 10 אמות. אלא ההוכחה של שמואל היא מכך שהיה אורך כנפי שני הקירובים 20 אמה, והיו עומדים בין הקיר הצפוני לדרומי. כנף אחת נוגעת בקיר, וכנף שנייה נוגעת בכנף הקרוב האחר. ומאחר וכל רוחבו של קודש הקודשים אינו אלא 20 אמה, נמצא שלא נותר מקום עבור עמידת גופם. שסברה עכשיו הגמרא שגוף הקירובים בין כנפיהם היה עומד כגופו של אדם העומד בין שני ידיו. אילו הרי מיגש כתב שאין להוכיח מן הכתוב שהיה אורך שתי הכנפיים יחדיו 10 אמות ולא היה הגוף תופס מקום, משום שהכתוב עוסק בשיעור אורך כנף הקרוב האחד יחד עם כנף הקרוב השני, דהיינו שמגופו של הקרוב האחד עד גופו של הקרוב השני היה 10 אמות כשיעור אורך כנף אחת לזה וכנף אחת לזה. לכן אין להוכיח מכאן לגבי המקום שתפס גוף הקירובים עצמו. עכשיו מביאה הגמרא כמה קושיות של המוראים על דברי שמואל. מה תקיף לאביי? מה קשה אביי על דברי שמואל? מה ראיה יש משם שגופם של הקירובים בנס היו עומדים? ודילמה בולטין כתרנגולים אבו קיימי? הרי ייתכן לומר שגופם של הקירובים היה בולט ויוצא לחוץ מתחת כנפיהם כגופם של תרנגולים העומדים תחת כנפיהם ולא ביניהם. נמצא שאין הגוף תופס מקום בין הכנפיים, אלא שני הכנפיים יוצאים ממקום אחד באמצע הגב, ונמצא שאף שכנפי הקירובים ממלאים את כל רוחב בית קודשי הקודשים, אין צריך לנס עבור מקום עמידתם של גוף הקירובים. שואלים התוספות בדיבור המתחיל מתקיף, מדוע סובר אביי שאם אין הגוף עומד בין הכנפיים יכולים הקרובים לעמוד בלא נס? הרי כלל הוא בידינו שלא ניתן להכניס דבר שהוא ברוחב מסוים במקום שהוא בעל רוחב כזה, אלא צריך מקום מרווח יותר. ואם כן עדיין היו צריכים לנס כדי להכניס את הקירובים שרוחבם 20 אמה בקודש הקודשים, שהיה רוחבו 20 אמה. תוצאים התוספות שאכן היו צריכים לנס עבור הכנפיים, אלא שהבעיה מקשה שמכל מקום לא היה צריך לנס עבור גוף הקרובים. מה תקיף לרבה? רבה מקשה על דברי שמואל. מה ראיה יש שגוף הקרובים עומד בנס? ודילמה זה שלא כנגד זה אבו קיימה. הרי ייתכן לומר ששני הקרובים לא היו עומדים בשורה אחת ממש, אלא אחד היה עומד מצד אחד של אהרון בסמוך לכותל המערבי, וזה כשיטתו של הרשב"ם לעיל שסובר שאהרון היה עומד בסמוך לכותל מערב שבקודש הקודשים, והשני היה עומד מצד השני של אהרון מרוחק קצת מן הכותל, והייתה כנף האחד נוגעת אחרי הכנף של חברו, ולפיכך לא הוצריכו לנס עבור מקום עמידת גוף הקרובים, אפילו אם גופם היה עומד בין כנפיהם. מתקיף לרבח הבר יעקב, ורבח הבר יעקב מקשה על דברי שמואל. מה הראיה שגוף הקרובים עומד בנס? ודילמה באלכסונה אבו קיימה. הרי ייתכן לומר שהקרובים לא היו עומדים בקו ישר בין הקיר הצפוני לקיר הדרומי, אלא היו עומדים באלכסון, בין קרן דרומית מערבית לקרן צפונית מזרחית. ומאחר שאורך האלכסון של בית קודשי הקודשים היה 28 אמות, נמצא שהיה מקום אף לעמידת גוף הקרובים ולא הוצרכו בזה לנס. שהרי כל עמתה בריבוע, עמתה וטרי חומשה באלכסונה. דהיינו שריבוע שאורך צלות אב אמה אחת, יהיה אורך האלכסון שבו אמה הוא 2/5, ונמצא שקודש הקודשים שהיה 20/20 אמה, היה אלכסונו 28 אמות. מה תקיף לרבונה בריידר רב יהושע? רבונה בריידר רב יהושע מקשה על דברי שמואל. מה ראיה שגוף הקרובים עומד בנס? ודילמה ביתה מאילאי רווח. הרי ייתכן לומר שבית קודשי הקודשים היה ברוחב 20 אמה, רק בסמוך לגג, אבל בגובה של כנפי הקרובים היה רוחבו יותר מ-20 אמה. כפי הדרך בבניית בתים שעושים את הקירות רחבים מלמטה וצרים מלמעלה. ועל ידי כך מתרחב פנים הבית בגובהו, ולפיכך לא הוצריכו בזה לנס. מה תקיף לרב פאפה? רב פאפה מקשה על דברי שמואל. מה הראיה שהיו עומדים בנס? ודילמה, מייחף, אבו, קייפי, ידיו, שמה לא היו כנפי הקירובים ישרות לגמרי אלא כפופות מעט, ולפיכך לא היו תופסות 20 אמה ברוחבן, ועדיין נשאר מקום פנוי עבור גוף הקירובים. דהיינו קצות הכנפיים הנוגות זו בזו. מתקיף לרבשי, רבשי מקשה על דברי שמואל. מה הרי היה שהיו עומדים בנס? ודילמה שלחו פי אבו משלח פי. הרי ייתכן לומר שמקצת מן הכנפיים היו עומדות זו על גבי זו או זו לצד זו, ולפיכך נותר מקום פנוי אף לגופם של הקרובים. אילו הרשב"א מפרש באופן אחר, היו כנפי הקרובים חבוקות כנף על כנף כאדם שחובק את ידיו, דהיינו שכל כנף הייתה נוטה לצד שכנגד, ולפיכך נותר מקום עבור הגוף. מברר את הגמרא את סדר עמידת הקרובים בקודש הקודשים. כיצד הן הקרובים היו עומדים? נחלקו בזה רבי יוחנן ורבי אלעזר. אחד אמר שפניהם של הקרובים היו איש של אחיו, כמאמר הכתוב בספר שמות פרק חפי פסוק חף, ופניהם איש של אחיו, כלומר הקרובים עצמם עמדו זה בצד זה, ויפנו את פניהם זה לצד זה. אך לא היו עומדים זה מול זה, שהרי מקרא מלא דיבר הכתוב שהיו עומדים בשורה אחת מקיר צפון לקיר דרום. כך מסביר הרי מיגש, וכתב שלפי זה יש להקשות מדברי הגמרא במסכת יומא דף נ"ד עמוד א'. נאמר שם שבשעה שהיו ישראל עולים לרגל, היו גוללים עבורם את הפרוכת ומראים להם את הקרובים מעורים זה בזה. ואומרים להם, ראו חיבתכם לפני המקום. ולכאורה, מאחר שלא היה הקרובים עומדים זה מול זה, כיצד ייתכן שהיו מעורים זה בזה? הוא מתרץ שהיה זה נס בשעת הרגל כדי להראות לישראל את חיבתם לפני המקום. אבל בשאר ימות השנה, היו עומדים זה בצד זה. ועדיין יש להקשות מדברי הגמרא שם שבשעה שנכנסו נוחרים להיכל, וראו את הקרובים מעורים זה בזה, זלזלו בישראל, אומר שמתעסקים בגילוי עריות. וכיצד ייתכן שבאותה שעה היו הקרובים מעורים זה בזה? והרי לא עשו אז רצונו של מקום. תרץ הרי מגע שגם באותה שעה נס היה, או כדי להראות חיבתם של ישראל למקום לפני האומות, או שעד הרבה היה זה כדי שיצערו האומות את ישראל. ואילו הריטב"א מתרץ שהקרובים שראו הנוכרים לא היו הקרובים שעל יד הארון, אלא הכוונה בזה לצורת קרובים שהייתה חקוקה על קירות בית קודש הקודשים. ממשיכה הגמרא ואומרת, וחד אמר, המן דאמר השני סובר שפניהם של הקרובים לצד הבית היו, דהיינו לצד ההיכל שעמד ממזרח לקודש הקודשים, כמאמר הכתוב בספר דברי הימים ב' פרק ג' פסוק י' ג', ופניהם לבית. שואלת הגמרא, ולמן דאמר שפניהם של הקרובים היו איש של אחיו? הכתיב הרי נאמר בספר דברי הימים, ופניהם לבית. ואף שהכתוב ופניהם איש של אחיו עוסק בקרובים שעשה משה שהיו עומדים על הכפורת ועשויים זהב, ואילו הכתוב ופניהם לבית עוסק בקרובים שעשה שלמה המלך שהיו עומדים על הקרקע ועשויים עץ ומצופים זהב, מכל מקום מסתבר לומר שהעמידו את הקרובים שעשה שלמה כפי האופן שבו עמדו הקרובים שעשה משה. מתרץ את הגמרא לא קשיא, אין סתירה בין הכתובים. כאן הכתוב האומר שהיו פניהם איש של אחיו עוסק בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, שאז הקרובים פונים זה לזה כדי לרמז על אהבת הקדוש ברוך הוא לישראל, דוגמת חיבת זכר ונקבה אוהבים זה לזה, סימן שהקדוש ברוך הוא אוהב את ישראל. כך אומר הרשב"ם ומוסיף, שמתחילה כשעשו את הקרובים מניחום באופן זה שיהיו פונים משל אחיו, כדי שתשרה השכינה בישראל ויעשו ישראל רצונו של מקום. כאשר חטו ישראל ולא עשו רצונו של מקום, היו הקרובים הופכים את פניהם לצד הבית על ידי נס. כאן הכתוב האומר שהיו פניהם לבית עוסק בזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום, שאז היו הקרובים הופכים את פניהם לעבר הבית. שבה הגמרא ושואלת, ולמן דאמר ופניהם לבית? הכתיב נאמר בספר שמות ופניהם איש של אחיו. אי אפשר לתרץ לשיטה הזו כאן בזמן שעושים רצונו וכאן בזמן שאין עושים רצונו, דהיינו שמתחילה מידום כשפניהם לבית וכשהיו ישראל עושים רצונו של מקום היו הופכים פניהם זה לזה, שוודאי לא היה להם לעמידם באופן כזה, הרומז על כך שאין ישראל עושים רצונו של מקום. משיבה הגמרא, דמצדדי אצדודי, לשיטה זו היו הקרובים עומדים תמיד באופן שהיו פניהם נוטעים קצת לצד הבית וקצת זה לצד זה, ולפיכך אין סתירה בין המקראות. דתניא, כך גם שנינו בברייתא, אונקלוס הגר אמר, קרובים מעשה צעצועינם, עשויים כדמות תינוקות, וצעצועים זה לשון צאצאים, דהיינו תינוקות שבצורה זו עשו את פניהם של הקרובים, כך מסביר הרשב"ם, ומצודדים פניהם והיו פניהם נוטים קצת לצד, כתלמיד הנפטר מרבו, כמו תלמיד היוצא מבית רבו, שאינו מפנה לו את גבו, אלא יוצא כשפניו נוטות קצת לצד רבו וקצת לעבר הפתח. וחי את החי וראה, הגענו למשנה בדף צדיתת עמוד א'. משנתנו עוסקת במי שיש בבעלותו בור מים, אלא שהבור נמצא בחצר חברו. קובעת המשנה את זכויותיו וחובותיו של בעל הבור בעניין דליית המים. אומרת המשנה בדף צדיתת עמוד א', מי שיש לו בור מים לפנים מביתו של חברו, כלומר, הבור נמצא בחצר אחורית באופן שאין אפשרות להגיע אליו, רק דרך הבית. ודבר זה ייתכן באופן של יורשים ושותפים שחלקו, ונפל הבור בחלקו של אחד מהם. וכן מי שקנה מבעל הבית את הבור, וקנה גם כן את האפשרות לעבור דרך ביתו, כדי להגיע לבור. אומר התוספות יום טוב שהרשב"ם נקט שמדובר באופן שקנה את הדרך, משום האופן של יורשין או שותפין שחלקו, שבזה עליו לקנות בנפרד את הדרך, כדי להגיע לבור, כפי שלמדנו לעיל בדף סמכי עמוד א'. אבל הקונה בור מחברו, אינו צריך לקנות את הדרך אליו, לפי שהדרך היא בכלל הבור. וכן מבואר לעיל בדף סמכדל את עמוד א', שנחלקו חכמים ורבי עקיבא בקונה בור מחברו, אם צריך לקנות ממנו באופן נפרד גם את הדרך להגיע אליו. ההלכה נפסקה כרבי עקיבא, שקניית בור כוללת גם את הדרך, כי מוכר בעין יפה מוכר. אם כן, מי שיש לו בור מים לפנים מביתו של חברו, כלומר הבור הנמצא, מצוי בחצר האחורית באופן שאין אפשרות להגיע אליו רק דרך הבית, בעל הבור נכנס דרך בית של חברו לדלות מים, בשעה שדרך בני אדם נכנסים, ויוצא משם בשעה שדרך בני אדם יוצאים, כלומר רק בשעות היום, לפי שבכך מותנה השימוש בבור. היינו רשאי להטריח את בעל הבית בלילות לקום ולפתוח לו את הדלת. הרשב"ם כותב שעל מנת כן חלקו ביניהם השותפים, והוא שקיבל את הבור על מנת שלא יטריח את בעל הבית בלילות. ואינו מכניס את בהמתו דרך ביתו של חברו ומשקה אותה מבורו, אלא ממלא מים מהבור ומשקה את בהמתו כשהיא עומדת מבחוץ. והטעם משום שאין זה צורך הבהמה להיכנס עד הבור, ולא יתירו לו אלא דברים שהם הכרחיים לצורך ההשתמשות מבורו. וזה עושה לו פותחת, בעל הבור עושה לעצמו מנעול לסגירת הבור כדי שלא יוכל בעל הבית לדלות ללא רשותו. וזה עושה לו פותחת. ובעל הבית עושה לעצמו מנעול לסגירת הבור כדי שלא יוכל בעל הבור לדלות כאשר בעל הבית אינו בביתו. כך שאין אחד מהם יכול לפתוח את הבור בלי חברו. ובגמרא אמרו שהטעם הוא מפני חשד אשתו. כותב הבך בחושן משפט סימן קוף סמכתת, שגם כאשר יש לחברו חדר בביתו, יש לבעל הבית לעשות לו מנעול לחדר הזה כדי שחברו לא יוכל להיכנס לשם כשאיננו בביתו. והטעם מפני שחשד אשתו שחששו ממנו בעניין בור קיים גם בחדר. ראי המשנה שלנו בדף צדיתת עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. המשנה סתמה ולא פרשה מהי מטרת המנעולים, והגמרא מבררת זאת. מבררת הגמרא פותחת לאיכה, איכן יש צורך במנעול, הריטב"א מבאר שהיה פשוט לגמרא שבעל הבור זקוק למנעול שלא יתלו מים ללא רשות. וקושיית הגמרא היא מדוע בעל הבית זקוק למנעול. ואילו התורת חיים מבארת לשון הגמרא פותחת לאיכה שבפשטות היה אפשר לומר שבעל הבית שם מנעול לביתו בכדי שלא יוכל בעל הבור לעבור שם שלא אלא מדעתו. כדי שלא יגנוב דבר מביתו, ולכן תמאה הגמרא לו בני הבית נמצאים בבית ואין סברה שיגנוב, ועוד שלא מסתבר שביתו יהיה נעול כל היום. את הרצת הגמרא אמר רבי יוחנן, שניהם לבור, שני מנעולים, הן של בעל הבית והן של בעל הבור, מיועדים לנעילת הבור. שואלת הגמרא ביש, למה זה מובן שבעל הבור בא אילי שמורי מיה דבורי? צריך לשמור את מי בורו, ולכן עליו לנעול את הבור, כדי שבעל הבית לא ייטול ממנו ללא רשות? אלא בעל הבית, למה לי? למה בעל הבית שם מנעול על הבור? עונה הגמרא אמר רבי אלעזר, משום חשד אשתו, שהרואים את בעל הבור נכנס לביתו של בעל הבית בכל עת, גם כשאינו בביתו, יוציאו לעז עליו ועל אשתו של בעל הבית שעוברים עבירה, ועל כן תקנו שגם בעל הבית ינעל את הבור, וממילא לא ייכנס בעל הבור כשבעל הבית אינו נמצא. האמירי מפרש שלא יחשוד בעל הבית באשתו שמקלקלת עם בעל הבור. ולדעת ראשונים, התקנה הזו שלא ייכנס בעל הבור בשעה שאין בעל הבית בביתו נועדה למנוע לעז וחשד. אבל לא חששו שבעל הבור יעבור עבירה עם אשתו של בעל הבית. יש שפרשו שחכמים חששו לעבירה עצמה. הרמב"ם בהלכות שכנים פרק ו' הלכה י"ג כותב שמטרת המנעול של בעל הבית היא כדי שאשתו לא תלך אל הבור כשבעלה אינו בביתו. ומבאר התורת חיים שכוונתו של הרמב״ם היא שהיא עלולה ללכת ולקלקל שם עם בעל הבור, וכשיבוא בעלה וימצאנה שם, תאמר שהלכה לשתות שם מים. אילו אסמה מפרש, כדי שבעל הבור לא ייכנס לבית של בעל הבית ויקלקל עם אשתו, וכשימצאו אותו בבית יאמר שהלך לשאוב מים. אומר הרשב"ם שאמרו משום חשד אשתו ולא משום חשש שיגנוב בעל הבור מכליו של בעל הבית בהיעדרו, זאת משום שאשתו נמצאת בבית והיא שומרת שלא יגנב דבר. וחיית החי וראה, הגענו למשנה הראשונה בדף צדיתת עמוד ב', משנה ראשונה מתוך שתי משניות המצויות בעמוד הזה. משנתנו עוסקת במי שיש לו גינה מאחורי גינת חברו, והדרך לגינתו עוברת בגינת חברו. קובעת המשנה את הדינים בעניין המעבר בגינת חברו. וכך אומרת המשנה, מי שיש לו גינה לפנים מגינתו של חברו, מאחורי גינתו של חברו, והדרך היחידה לגינתו עוברת באמצע גינת חברו, ודבר זה ייתכן בשניים שירשו מאביהם או שהיו שותפים בגינה גדולה שהיה לה רק פתח אחד וחילקו אותה ביניהם, ובעל הגינה שבה היה הפתח הסכים שחברו יעבור לגינתו דרך גינתו הוא. כך אומר הרשב"ם, מוסיף על כך התוספות יום טוב, שדווקא בחלוקת שותפים או יורשים צריך את הסכמת החיצוני לעבור דרכו, אבל לוקח שקנה גינה פנימית, הדרך העוברת לגינה הפנימית בתוך הגינה החיצונית כלולה במחירה. וזה כדעת רבי עקיבא לאל במשנה בדף עינה א' עמוד א', בקונה בור בשדה חברו שאינו צריך לקנות בנפרד גם את הדרך אליו. אם כן, מי שיש לו גינה לפנים מגינתו של חברו והדרך היחידה לגינתו עוברת באמצע גינת חברו, מאחר שמעבר אדם בגינה גורמת נזק גדול לזרעים, מן הסתם כוונת בעל הגינה החיצונית הייתה שבעל הגינה הפנימית לא ייכנס בכל עת לגינתו, אלא רק לצורך גדול. ועל כן נכנס בשעה שדרך בני אדם נכנסים ויוצא בשעה שדרך בני אדם יוצאים. כלומר, נכנס ויוצא לגינתו רק בשעות שבעלי הגינות נכנסים ויוצאים לגינותיהם. ואינו מכניס לתוכה תגרין. כמו כן אסור לבעל הגינה הפנימית להכניס לגינתו דרך גינת חברו סוחרים שרוצים לקנות מירקות של גינתו, משום שמן הסתם קיבל רשות לעבור דרך גינת חברו רק לצורכי גינתו, ואין בזה כל כך צורך גינתו. והדין הזה קיים גם במי שיש לו חדר לפנים מחדר חברו, והמעבר לחדרו הוא דרך החדר החיצוני. אם הוא רוצה למכור דבר מה בחדרו הפנימי, אסור לו להכניס סוחרים לשם. והדבר הזה נלמד בקל וחומר. אם בגינה יכול החיצון לעכב כניסת רבים, קל וחומר שיכול לעכבה מלעבור דרך חדרו. וכן אומרת המשנה, מטעם זה לא ייכנס מתוכה לתוך שדה אחרת, כלומר, שלא ייכנס לגינתו כדי לקצר לו את הדרך לשדה אחרת. כשם שלא יתירו לו להכניס סוחרים דרך גינתו של בעל הבית, שאין זה צורך הגינה. כותב המהרש"א, שכוונת הרשב"ם שקיצור דרך לשדה אחרת נלמד מקל וחומר מהכנסת סוחרים. אם בסיפה של המשנה, כשהדרך היא מהצד, התירו להכניס סוחרים, ואף על פי כן אסרו לקצר את הדרך לשדה אחרת, כשהדרך באמצע ואסור להכניס סוחרים, קל וחומר שאסור לקצר את הדרך. אומרת המשנה, והחיצון בעל הגינה החיצונית זורע את הדרך, רשאי לזרוע ירקות בדרך שבה עובר חברו לגינתו, אף שהדבר יפריע קצת לחברו. וערוך השולחן כותב שהחידוש הוא שאף שבעוברו התקלקלו מעט הזרעים של בעל הבית, מכל מקום על דעת כן הסכים שחברו יעבור שם. והטעם הוא מפני שברור לנו שאף שנתן רשות לחברו לעבור דרך אמצע שדה, הוא מכל מקום לא הייתה כוונתו לוותר על הזריעה שם. אבל אומרת המשנה, אם בית דין נתנו לו לפנימי דרך בשדה של החיצון מן הצד, מדעת שניהם, והדבר היה מוסכם על שניהם, כיוון שבאופן זה כמעט ולא נגרם לבעל הבית נזק כשחברו עובר לגינתו, מסתבר שבעל הבית ויתר לגמרי לזריעת מקום הדרך וייחד אותה להליכה. ועל כן חברו נכנס לגינתו בשעה שהוא רוצה ויוצא בשעה שהוא רוצה, ואף מכניס לתוכה תגרין סוחרים שרוצים לקנות מירקות הגינה. ואולם לא ייכנס מתוכה לתוך שדה אחרת, כלומר, אף אם הדרך היא מהצד, אין בעל הגינה הפנימית רשאי להשתמש במעבר לגינתו למטרת קיצור דרך לשדה אחרת. זה וזה, גם בעל הגינה החיצונית וגם חברו בעל הגינה הפנימית, אינן רשאין לזורעה, כיוון שהדרך מיועדת אך ורק להליכה. רבינו יונה הוסיף לבאר שהזרעים מעכבים את ההליכה, שלפעמים מפריעים לו ללכת מהר, ולפעמים אינו רוצה לדרוך עליהם, ואין לאף אחד מהם רשות לעשות אפילו מעט עיכוב בדרך. והטעם שאמרה המשנה, שאם נתנו לו לפנימית דרך בשדה של החיצון מן הצד מדעת שניהם, הטעם שצריך את דעת שניהם, לתת דרך בצד הגינה ולא באמצע איתה, מבאר רבינו יונה, לפי שהחיצוני אינו יכול לקוף את הפנימי להשתמש בדרך צדדית, כיוון שפעמים הדרך הצדדית ארוכה יותר לגינתו מאשר דרך אמצע הגינה. וכן הפנימי אינו יכול לקוף את החיצוני לתת לו דרך בצד במקום דרך באמצע, מפני שכאשר הדרך בצד יש לפנימי אפשרות להכניס לשם תגרים, ועוד שבדרך צדדית אסור לשניהם לזרוע שם כיוון שזה מעכב את ההליכה. לא היה המשנה שלנו, הראשונה בדף צדיתת עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. בדומה למשנתנו שעוסקת בזכויות וחובות בעניין מעבר של אדם בגינת חברו, דנה הגמרא בזכויותיו וחובותיו של לוקח שקונה מקום בשדה חברו לחפור שם תעלת מים. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, אמר שמואל, אומר רב יהודה בשמו של שמואל, מי שאמר לחברו, אמה ביתה של אחין, אני מוכר לך, שדה שזקוקה להשקיה ולא די לה במאה גשמים, אני מוכר לך, כלומר, בדעתי למכור לך מקום בשדה שלי, כדי לחפור שם תעלה שיעברו במים מהנער אל שדה של אחין שלך ותשקה אותה, וכגון שהשדה של המוכר קרובה לנער והשדה של הלוקח נמצאת מאחריה, ויש צורך לחפור תעלה בתוך שדה המוכר כדי שיעברו המים לשדה של הלוקח, נותן לו המוכר מקום לחפור בו שתי עמות לתוכה, תעלה שרוחבה שתי אמות, מפני שזה שיעור רוחב אמת מים שנועדה להשקיית בית השלחין. ואמה מכאן ואמה מכאן לאגפיה. מלבד זה מקצה לו המוכר עוד אמה אחת מכל צד, כדי שאם דפנות התעלה יתקלקלו, יתקן אותם על ידי אפר שיטול מאותן האמות. והרשב"א מביא גרסה אחרת בשם רבי יעקב בר יקר, שתי אמות לתוכה אמה מכאן, אמה מכאן. ולדעתו רוחב התעלה הוא אמה. ולכן קוראים לתעלה הזו אמת המים. וכל דברי הגמרא עוסקים בשטח שצריך בעל השדה להקצות לתיקון אגפי התעלה. יש להקצות לצורך אגפי התעלה שתי אמות, ואותן שתי אמות תהיה נעמה מכאן ועמה מכאן, ולפי זה על המוכר לתת ללוקח רוחב שלוש אמות לכל אורך התעלה. ומסיים הרשב"ם שהגרסה הזו היא הנכונה. אילו רבינו גרשום מפרש באופן שונה את הגמרא, לדבריו מדובר על חומת אפר שמשני צידי התעלה, שמטרתה למנוע את יציאת המים, כאשר המים מתרבים ועולים על גדות התעלה. ומבארת הגמרא שעל בעל השדה מוטל להקצות ללוקח מקום ואפר לבניית החומה הזו שגובעה אמה. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר לחברו, אמה, בית הקילון אני מוכר לך, מקום לחפירת תעלה קטנה להשקיית בהמות ולרחיצת בגדים וכלים, את זה אני מוכר לך. נותן לו בעל השדה אמה אחת לתוכה, כלומר רוחב התעלה צריך שיהיה אמה אחת, וחצי אמה מכאן וחצי אמה מכאן, לאגפיה. מלבד זאת יקצה בעל השדה חצי אמה משני צידי התעלה לתיקון דפנות התעלה. אומר התוספות ריד שאמת המים שעשויה כדי להעביר דרכה מים מהנהר אל השדות, כיוון שכמות המים גדולה צריך שיהיה רוחבה שתי אמות. אבל אמה בית הקילון שמוציאים מים מבאר באמצעות כלי הנקרא קילון, והמים זורמים בתעלה, כיוון שאין המים מרובים כל כך, די ברוחב אמה אחת. ולפי הסברו של רבינו גרשום להיל, מאחר וכמות המים בתעלה הזו מועטת, לכן רוחב התעלה הוא אמה מחצית הרוחב של אמת בית השלחין, וחומת האפר גבוהה רק חצי אמה, מחצית הגובה באמת בית השלחין. גם כאן מובאת ברשב"ם גרסת רבי יעקב בר יקר, והפירוש שיש לבעל השדה להקצות אמה בצידי התעלה לצורך תיקון שפתיו, ואותה אמה מתחלקת חצי מכאן וחצי מכאן. ברר את הגמרא, ואותן אגפיים מי זורם, זכותו של מי מהשניים, המוכר או הקונה, לזרוע באותם אמות שבצידי התעלה. רב יהודה אמר שמואל, רב יהודה אומר בשמו של שמואל, זה זכותו של בעל השדה, והוא זורם. רב נחמן אמר שמואל, ורב נחמן אמר בשמו של שמואל, אמנם זה זכותו של המוכר, בעל השדה, אבל הוא נוטעם, נוטע שם אילנות. שואל התוספות ריד, במשנה לעיל בדף חפי עמוד בית שנינו שהנוטע אילן צריך להרחיק 25 אמות מבורו של חברו כדי שהשורשים לא יקלקלו את קירות הבור. אם כן מסתבר שהוא עדין באמת המים, אז איך התירו כאן לבעל השדה לנטוע בתוך האמה שבצידי אמת המים? הוא מתרץ שאין בור דומה לאמת המים, לפי שהבור עמוק ושורשי האילן גם מעמיקים ומתפשטים ומקלקלים את קירות הבור. אבל אמת המים שאין עומקה אלא אמה אחת, אין שורשי האילן מקלקלים את דפנותיה, אלא מעמיקים מתחתיה. אילו הפלפול החריף אתה כותב שמדובר בנטיות קטנות שאין באפשרותם לקלקל את דפנות אמת המים, אבל לעולם אילנות גדולים אסור לטעת. ואת עכשיו הגמרא שרב יהודה אינו חולק על רב נחמן, אבל רב נחמן חולק על רב יהודה. מאן דאמר רב יהודה שאמר בשם שמואל שהמוכר זורעם, ואפילו שהזרעים מתפשטים מיד לרוחב ועלולים לקלקל את שפת התעלה, כל שכן שהמוכר רשאי לנוטעם, מפני ששורשי האילנות יורדים תחילה לעומק ואחר כך מתפשטים לצדדים ואין חשש לקלקול שפת התעלה. מאן דאמר אבל רב נחמן שאמר בשם שמואל שהמוכר נוטעם, אם כן דווקא נטיות שאינן מקלקלות את התעלה, אבל זורעם לזרוע שם לא, אינו רשאי. זאת מפני שחלחולי מחלחולי, הזרעים מתפשטים מיד לצדדים ונוצרים נקבים בקרקע והיא מתפוררת ודפנות התעלה מתקלקלות. הביאה הגמרא ממרה נוספת בעניין זכויותיו של הלוקח אמת המים בשדה חברו. ואמר רב יהודה אמר שמואל אמת המים שקלו אגפיה, אדם שיש לו תעלת מים שעוברת בתוך שדה חברו אל השדה שלו כמבואר לעיל, ודופני התעלה נפלו ואין מספיק עפר בשטח של אותם שתי אמות כדי לתקן את שפת התעלה, ולפי ביאורו של רבינו גרשום לאל מדובר שחומת האפר שמצידי התעלה נפלה וזכותו של בעל התעלה לקחת אפר משדה בעל הבית כדי לבנות חומה חדשה, מתקנה מאותה שדה רשאי בעל התעלה לקחת אפר ממקום אחר בשדה בעל הבית ולתקן את דופני התעלה. והטעם הוא משום שבידוע שלא קלו אגפיה אלא באותה שדה. יש להניח שלא התפזר האפר של שטח אותה מעמות אלא באותה שדה מכאן ומכאן, ועל כן הוא רשאי לקחת משם אפר אחר. מתקיף לרב פאפה, יקשה על כך רב פאפה, ולאמה לי אומר לו בעל השדה לבעל התעלה, מייח אשפלוע לארך, המים שלך שבתעלה הם אלו ששטפו את האפר שלך שהיה באותה מעמות, ומדוע תיקח מהשדה שלי אפר אחר? אלא אמר רב פאפה, רב פאפה מפרש טעם אחר לדין של שמואל, לפי שעל מנת כן קיבל עליו בעל השדה, כלומר, המוכר לחברו אמת מים, מן הסתם יקנה לו את אפר שדהו, כדי שיוכל לתקן על ידו את דפנות האמה במקרה שיתקלקלו. ואף שלצורך זה נתן לו אמה מכל צד, מכל מקום, כיוון שאין לו אפשרות אחרת, רשאי בעל התעלה לקחת אפר ממקום אחר בשדה. נשאלת השאלה, אם בין כך מותר לו לקחת מכל השדה, אם כן לאיזה צורך נתן לו אמה מכל צד? מסביר הרשב"ם, יש לומר שמכל מקום היה צורך שהמוכר יקצה מתחילה אמה משני צידי התעלה, כדי שלא יוכל המוכר להשתמש באותם אמות בדברים שעלולים לקלקל את התעלה, כגון לבנות שם בניין וכדומה, אלא או לזרוע שם זרעים, או לנטוע שם אילנות. וחי את החי וראה, הגענו למשנה השנייה בדף צדיתת עמוד ב'. משנתנו עוסקת בדיני מעבר רבים בשדה, ובדיני רוחבם של סוגי דרכים. אומרת המשנה, שמובאת גם במסכת בבא קמא דף כ' עמוד א', מי שהייתה דרך הרבים עוברת לתוך שדהו, מעבר שעוברים בו הרבים באמצע שדהו, או שהרבים נהגו מאז ומתמיד לעבור שם, או שבעל השדה נתן להם את הדרך לעבור בה, נטל את הדרך לעצמו, כגון שחרש את מקום הדרך, או סתם את המעבר, ונתן להם במקומה דרך אחרת מן הצד, מה שנתן נתן, ושלא לא הגיעו. הדרך שנתן לרבים בצד השדה נשארת לשימוש הרבים, והדרך הראשונה שסבר הבעל הבית שתהיה מעטה שלו, אינה שייכת לו ואינו רשאי לעכב את הרבים מלשוב ולהשתמש גם בה. ועוד אומרת המשנה, דרך היחיד רוחבה 400 כרוחב עגלה שאמורה לעבור שם, על כן המוכר לחברו דרך בשדהו כדי שהלוקח יעבור דרכה לשדה שלו, עליו לתת לו דרך ברוחב זה. דרך הרבים רוחבה 16 אמה, והמוכר לחברו דרך בשדהו שיעברו ברבים נותן לו דרך ברוחב זה. במסכת שבת באותו דף, דף צדיתת נאמר, שרוחב רשות הרבים זה 16 אמות, ולמדו זאת מעגלות במדבר שהיו נוסעות 2 זו בצד זו ורווח ביניהם, ועליהם היו מונחים הקרשים אורכם על רוחב העגלות, והרוחב היה 16 אמות. דרך המלך, אומרת המשנה, אין לה שיעור ברוחבה, ועל כן מלך פורץ לו דרך בבניינים ובשדה לפי הצורך כדי לעבור דרכה. לכאורה אין הדין הזה שייך למשנתנו, שהרי מדובר כאן בזכויותיו של המלך, ואכן הרשב"ם לקמן בדף קוף עמוד ב' כותב שדין זה הובא בדרך אגב, מכיוון שהמשנה עוסקת ברוחבן של דרכים שונות, הזכירה גם את דרכו של המלך. המקור לדין הזה כותב הרשב"ם בספרי ספר שופטים, שנאמר בפסוק בספר דברים פרק י"ז פסוק י"ט, שיש למלך לשאת עמו ספר תורה לכל מקום שהולך, כדי שאירה את השם וישמור את כל מצוותיו. על זה אומר הספרי, שרק בענייני שמירת המצוות שווה המלך לשאר אחיו, אבל לא בדברים הקשורים למלוכה, שהרי המלך פורץ לו דרך ואין מוחים בידו, מה שאין כן בעדיות. קשה לרשב"ם, איכן למדו זאת מהפסוק הזה, והוא מבאר שהלימוד הוא מפסוק שאחרי זה, ששם נאמר, לבלתי רום לבבו מאחיו. כלומר, על המלך להרגיש את עצמו שווה עם אחיו, ועל זה אמר הספרי, שרק בענייני שמירת המצוות לא יתנסה המלך משאר העם, אבל בענייני המלוכה, ירום לבבו מאחיו. והיינו שיש לתת למלך להתנסה מעל העם ולפרוץ לו דרך כאן שירצה. כך גם מצינו, מוסיף הרשב"ם, דרשה דומה בכהן גדול שנאמר בו, והכהן הגדול מאחיו, דרשו חכמים במסכת אוריות דף ת' עמוד א', גדלהו משל אחיו, כלומר, עשה פעולות שהוא יהיה גדול מכל הכהנים. כמו שכותב הרמב״ם בהלכות כלי המקדש פרק ה' הלכה א', שאם אין לו ממון, הכהנים נותנים לו כל אחד לפי עושרו, עד שהוא יהיה העשיר שבכולם. והמאירי כותב, שכוונת המשנה, שאדם קנה מחברו דרך, בשדהו, בתנאי שתהיה רוחבה כרוחב דרך המלך. אז הדין הוא שהלוקח רשאי לעבור שם, ואימו קהל גדול ואין לזה הגבלה, אף שמזיקים את השדה בעוברם. ואילו המגיד משנה כותב בדעת הרמב"ם הלכות מכירה פרק כ"א הלכה י', להפך, שהמוכר לחברו דרך בשיעור של דרך המלך, לא חלה המכירה, והטעם, לפי שלא סמכה דעתו של הקונה, שהרי אינו יודע מה הוא קונה, כיוון שאין לה שיעור. ממשיכה המשנה ואומרת, דרך הקבר, המוכר לחברו דרך בשדהו כדי שיעברו בנושאי מיטת המת ומלוויו לקוברו, אין לה שיעור לרוחבה. ונושאי המיטה והמלווים אינם צריכים להצטמצם בדרך של 400 בלבד. ודבר זהו מתקנת חכמים שתקנו לכבודו של המת, כמבואר בגמרא לקמן בדף קוף עמוד ב'. פירוש אחר ברשב"ם, נושאי המיטה והמלווים רשאים לעבור בדרכם לקבורת המת דרך שדה בלא רשות בעליה, אף שבהילוכם דורכים על התבואה, ובלבד שלא יטו ימין ושמאל ולא יקלקלו בניינים וכדומה. לא כמו מלך שמותר לו גם להרוס בניינים בדרכו. מסיים את המשנה ואומרת, המוכר לחברו שטח כדי לערוך בו את המעמד, מנהג הקשור להלוויית המת, שמבואר לקמן בגמרא בדף קוף עמוד ב', דייני ציפורי אמרו שעליו לתת לו שטח מרובע של בית ארבעה קבין, שאפשר לזרוע בו תבואה בכמות של ארבעה קבין. מידות השטח הזה נלמדות מהמידות של חצר המשכן, והוא ריבוע שכל אחת מצלותיו מידתה 40 אמות וארבעה תפחים ושלוש אצבעות ושתי עשיריות האצבע. כך מסביר הרשב"ם. זו היה המשנה שלנו, השנייה בדף צדיתת עמוד ב', וכאן אנו חותמים את שיעור דפינו היומי בהצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו בדפינו היומי דף צדיתת. שאלה ראשונה, כיצד יש ליישב סתירת הפסוקים לגבי קודש הקודשים? שפעם אחת כתוב ולמד אמות קומתו, ופעם אחת כתוב וחף אמות קומתו. שאלה שנייה, למען דאמר שפני הקרובים היא של אחיו, כיצד יישב הפסוק שנאמר ופניהם לבית? שאלה שלישית, למען דאמר שפניהם לבית, כיצד יישב הפסוק ופניהם היא של אחיו? שאלה רביעית, כשיש לאחד בית ולשני בור לפנים מן הבית, מדוע צריך בעל הבית מנעול לבור שאינו שלו? שאלה חמישית, מי שאמר לחברו שמוכר לו עמת המים להשקות בית השלחין, מה צריך לתת לו? והשאלה האחרונה, מדוע נקראת עמה בשם עמה? התשובה נמצאת בתוספות. אם אילו השאלות לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שני, ה' באייר תשע"ז, סיימנו בסייעת הדשמי הגדולה ללמוד את הדף ה-99 של מסכת בבא בתרא, דף צדיתת של המסכת. אנחנו נשים ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שלישי, ו' באייר תשע"ז, ונלמד את הדף המאה, דף קוף, של מסכת בבא בתרא. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שיהפוך בורא כל העולמים ובעל הנחמות את הימים כולם לשמחים ומאושרים. ישלח בורא עולם את משיח צדקנו במהרה בימינו. יקיצו וירננו שוכני אפר, ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. חלכם לאורייתא אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.